הסיפור של המשניות משתנה ממהדורה למהדורה. אז כך שהדבר היותר נוח זה שאני אזכיר איך זה מתחיל. הוא היה אומר חביב אדם. אצלי זה משנה י' ד', לא יודע, אצלך אולי זה משנה. מה? אצלך י' ח'. יש בטח כאלה שאצלם זה י' ג', כאלה שזה י' ז'. בקיצור. הוא היה אומר, אנחנו התחלנו את המשנה הזאת, עסקנו בה קצת בהרחבה. בפעם הקודמת, הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. שנאמר, בצלם אלוהים עשה את האדם, אז הסברנו באופן כללי. כן, אני כאן מסכם דברים שדרשו קצת פירוט וקצת בירורי שיטות, שבצלם אלוהים עשה את האדם, זו תכונה כללית לכל האנושות. אלא שבישראל היא באה לידי ביטוי יותר מובלט מאשר אצל האומות. או כלשונו של המהר"ל, אצל אומות העולם, צלם אלוהים בלוע בתוך החומר, ואילו בישראל החומר משועבד לצורה או לצלם אלוהים, ולכן אצלנו יש הבלטה של צלם אלוהים הכללי שבאדם, ולכן כתוב כאן הביטוי חביב אדם. אדם זה כינוי לישראל באופן כללי, שנאמר ואתם צוני צון מראיתי אדם אתם נאום השם. כלומר יש באומה הישראלית הבלטה של תכונה כלל אנושית. כן, עד כדי כך שהתלמוד אומר אתם קרויים אדם ולא אומות העולם נקראים אדם. אז מה הם נקראים? הסברנו בשם רבנו תם נקראים בשם האדם. האדם זה הכינוי הכללי לאנושות, אבל כאומה אין אומה שנקראת אדם אלא ישראל. זאת אומרת כתכונה קולקטיבית. או במילים אחרות, אם נתרגם את זה לשפה יותר קרובה אלינו, הייעוד הישראלי הוא ייעוד אוניברסלי. כלומר, לשם מה נועדה האומה הישראלית? להופיע את הצלם אדם. כן, בבקשה.
על הכלל.
בפרט זה נמצא אצל כל גוי, כלומר כל אדם באנושות, בין בישראל, בין העמים, יכול להופיע צלם אלוהים שבו. כן, אבל אם אנחנו מדברים על צלם אלוהים קולקטיבי, כן, ששייך לנשמת הכלל, זה קיים בישראל ולא קיים באומות העולם. אצל אומות העולם, הצלם אלוהים הוא חייתי, כלומר הוא ביטוי של איזושהי תנועת חיים שאיננה מוסרית ביסודה. זאת אומרת, האגד הקולקטיבי של בני האדם הוא בנוי על יצר הקיום, שכשלעצמו דבר קשה, רק שאין בזה קדושה, מה שאין כן בישראל, שהאגד הקולקטיבי הוא מלכתחילה אידיאלי, ואני אסביר מדוע זה כך, משום שאנחנו האומה היחידה שנולדה לא מן הטבע, כי אם מכוחה של החלטה. כלומר, כל האומות כולן הופיעו על במת ההיסטוריה מכוח איזושהי אינטראקציה בין אנשים לבין גיאוגרפיה, והייתי אומר, תנאים גיאופוליטיים שיצרו את אותה האומה. האומה הישראלית נוסדה לא מכוח הכרח גיאופוליטי, אין שום הכרח שהאומה הזאת תקום, היא קמה מכוחה של החלטה. ההחלטה הזאת חזרה על עצמה 4 פעמים בהיסטוריה. פעם ראשונה בימי אברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך. יכול היה אברהם לומר, לא רוצה, נשאר בחרן. ואז לא היה קם עם ישראל. וכאשר אברהם מחליט שבכל זאת הוא מקים, זה בגלל שיש לו תוכנית ערכית שהוא רוצה להוציא אותה לפועל. ונברחו בחג כל משפחות האדמה. לעשות צדקה ומשפט. ושמרו דרך השם. כלומר, יש רעיון שבא מהתיאוריה הטהורה, שצריך להקים קיבוץ לאומי שדרכו ערכים ייושמו באנושות. כלומר, הרעיון הזה הוא לא תוצאה של הכרח טבעי, כי שום דבר לא הכריח את אברהם לצאת מחרן, אלא זאת ההסכמה שלו לדבר השם. השם אמר לו, לך, הוא הלך. יכול היה להגיד, לא בא. דבר נוסף, זה קרה גם פעם השנייה ביציאת מצרים. כלומר, הנתונים האובייקטיביים, מבחינה טבעית ופוליטית, לא הלכו כלל וכלל בכיוון של שחרור האומה הישראלית ממצרים. הטבע דווקא הוא זה שקבע שהם היו צריכים להישאר עבדים. איך אנחנו רואים בהגדה של פסח? ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אנחנו היינו שם. כן? זאת אומרת, היה צריך איזושהי התערבות מבחוץ כדי שזה יקרה. פעם שלישית, בשיבת ציון בימי קורש, כאשר קורש מלך פרס, בהחלטה, הייתי אומר כמעט לא רציונלית, אומר שעכשיו הגיע הזמן של שיבת ציון, מי שרוצה שילך. והפעם הרביעית זה בעת החדשה, כשהרצל יום אחד החליט, אני מקים מדינה יהודית. בכל אחד מארבעת המקרים האלה, לא היה שום הכרח גיאופוליטי טבעי שהאומה תקום. וכל פעם היא קמה. מה? לא, תמיד. לא, ההחלטה היא של האדם. ההחלטה של האדם לקיים את צו השם. אבל ברגע שזה בא מציווי השם ולא מהטבע, יכולה גם להיות עבירה. כלומר, אם השם מצווה, אני יכול גם לעבור, אז אני עבריין, אבל זה אפשרי. מה שאין כן, נתונים טבעיים, הם מכריחים את המהלכים. זאת אומרת שיש אפשר, מכיוון שההחלטה להקים את האומה היא החלטה רצונית, אז יכולים להכניס בתוך ההחלטה הזאת את כל הערכים שרוצים. כלומר, זאת החלטה ערכית, לא החלטה טבעית. ולכן, אצלנו יש אפשרות שצלם אלוהים, דהיינו, מה שמחייב את המוסר, יופיע בתור מדרגה ציבורית. מה שאין כן אצל אומות העולם, שהמוסריות נמצאת אצל הפרט ולא אצל הכלל שאליו הוא שייך. כן, דבר. ככה אני אוכל לשתות. לא, לא. אנחנו נשאים של ערכים מוסריים. ולכן גם האנושות כבר עכשיו, במהלך ההיסטוריה, ראתה בנו את מי שמסר את הערכים האלה לאנושות. זה בכלל לא משנה. במה שאתה לא מצליח לראות בעם ישראל, הגויים רואים. כלומר, אני אתן לך דוגמה קלאסית, כן? אפשר להרבות בדוגמאות, אבל אפשר להביא דוגמה קלאסית. אותו רשע בגרמניה, היטלר, עם השמו וזכרו תפו, כן? הוא אמר שצריך להשמיד את היהודים. מדוע? משום שהם אשמים בכך שהם הביאו את המוסר לאירופה. עכשיו, לכאורה, מה זה נוגע ליהודי זה או אחר? תיקח את הרבנים, תיקח את הוגי הדעות, אותם תרדוף. אבל הוא הבין שהזהות הלאומית הזאת, היא מוסרת את הערכים האלה, אפילו בעל כורחו של היחיד. כלומר, יכול להיות יחיד שאומר, אני בכלל לא מעוניין בכל הערכים האלה, מה אתם מדברים על שטויות? אני דווקא אדם לא מוסרי. כן? כן, אבל אתה שייך לאומה שמשדרת את הדבר הזה, ולכן בעל כורחך אתה נתון בזה. לכן אותו רשע הבין את זה. כן? והייתי אומר שזה גם מה שאנחנו מייצגים בעיני אומות העולם עד עצם היום הזה. למשל, אחמדינג'אד ג'אד, ימח שמו וזכרו תפועה עליו, אז גם הוא חושב בכיוון כזה. הוא רוצה להשמיד את מדינת ישראל, היו לא תהיה, משום שהוא סבור שאנחנו מייצגים כאומה ערכים שהוא מתנגד להם. מובן?
בשמאל באירופה, בשם המוסר, עכשיו תוקפים את
ישראל, אנטישמיות. אותו דבר. כן, אתה אומר, היום השמאל האירופאי תוקף את מדינת ישראל בשם המוסר. אבל זה שוב, זה סוג של קריקטורה. את מי תוקפים? את עם ישראל כאומה. אם אתה שם לב, גם בשיח של ההתנגדות, האנטי-ישראליות, דיסקור, בשיח של האנטי-ישראליות של ימינו, אתה רואה משום מה ששוב העם היהודי נתפס כקולקטיב. אני זוכר, למשל, זה דבר מאוד מעניין, אלה שחטפו את המטוס באנטבה, אל אנטבה, כן? היו אנשים מקבוצת מהפכה רדיקלית בגרמניה. והם הפרידו, כשהם לקחו את החטופים, הם הפרידו בין יהודים ללא יהודים, לא בין ישראלים ללא ישראלים, אלא בין יהודים ללא יהודים. והם הסבירו, אז אחד שמה שאל אותם, אחד מהחטופים, הוא אמר, רגע רב, אבל אתם לפי זה אנטישמים? לא, אנחנו אין לנו שום דבר נגד היהודים, אבל אלה הם מייצגים את הציונות, כן? בגלל שהם יהודים. כן, ברור. מה אתה אומר? נכון, אבל...
לא נגד עם ישראל, הוא פעם...
שהוא משהו נגד הציונות ולא נגד מדינת ישראל, ולא נגד היהודים. אתה צודק, אבל מה זה היהודי מבחינתו שהוא לא נגדם? זה היהודי שהוא בן חסות של האסלאם, זה הכוונה. בואו, ולכן אותם יהודים מבולבלים שהלכו לשם, לטהרן, הם מעוניינים במעמד של חסות. כן? זה בדיוק הסוג היהודי שהוא מוכן לקבל. כלומר, כאומה הוא לא מקבל אותנו. התנועה הציונית לא באה כדי לפתור בעיה קיומית. אף על פי שזה היה הטענה הרשמית שלה. אבל זה שהתנועה הזאת הצליחה, זה בגלל שבאופן כמעט מודע, ולפעמים גם מודע, ראו בזה היהודים הזדמנות לחזור אל במת ההיסטוריה עם כל ערכינו. זה מה שהרב מסביר באורות, בכמה מקומות, שהתנועה הזאת היא באופן פנימי נושאת בקרבה איזה אידאל. אז בשביל זה, זו פסיכואנליזה של תנועות לאומיות. כשאנחנו עושים פסיכואנליזה של התנועה הציונית, אנחנו רואים שבתוכה מסתתרת השאיפה הערכית הזאת. השאיפה הערכית. רק שלא תמיד הם אהבו לנסח, מה שמנע מהתנועה הציונית לנסח את זה בסגנון תורני, זה בגלל שהדתיים לא היו ברמה שיכלו לספק אותם. אלה ערכים. כל הערכים של כל התורה כולה. על זה יש איזו פסקה מעניינת, עם כבר של הרב קוק. אמנם זה לא שיעור באורות, אבל לפעמים כדאי לראות. בחלק הנקרא ארץ ישראל באורות, אומר כאן, כל תשוקת חיי הכלל והפרט, כל תקווה של גאולה, רק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים, כדי לחיות את החיים הישראליים במילואם, בלא סתירה ובלא הגבלה. זאת אומרת, מה הם רוצים הציונים האלה? הם רוצים לקיים את כל המצוות. זה הסיבה שהם רוצים לבנות את ארץ ישראל. כי קיום המצוות בחוץ לארץ זה לא נראה להם. זה נראה להם משהו מזויף יש בזה. לכן הם מרגישים צורך לדחות את חיי המצוות, כפי שהם מקבלים אותם בישיבה, לבנות חיים חילוניים בארץ ישראל, כדי בסופו של דבר להגיע למכון מאיר ולקיים מצוות כראוי. זה אגב מפורש. זאת היא תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש, ארץ השם, שבה המצוות כולם מתגלמות ומתבלטות בכל חטיביותן. והתשוקה הזאת של הוצאת צביון רוח השם, שנשיאת ראש ברוח השם בעצם גדולתו, היא פועלת על לבבות כולם. והכל חפצים להתאחד עמו ולתאום נימת חיה, אבל כן אהבתי מצוותיך, מזהב ומפז. האומץ שבלב. עכשיו, איפה הרב רואה את התשוקה למצוות? קודם כל מזה שיש אומץ לעמוד מול הגויים. האומץ שבלב המראה לעולם כולו את גבורת האומה בשמירת צביונה, שמה וערכה, אמונתה ומסעת נפשה. כלול הוא בתשוקת חיי האמת והחיים של המצוות כולם, שיהל עליה אור התורה בכל מילואו וטובו. עכשיו תגיד, זה מפתיע מה שאומר הרב. הנה הרב הוא יודע שזה מפתיע, הוא כותב. אם ייפלה בעיני כל עומד ברחוק. מרחוק. איך אפשר שכל הרוחות אשר לכאורה גם מאמונה הם רחוקים? יפעל בהם רוח החיים בכוחו הפנימי, לא לבד לקרבת אלוהים כללית. אני מאמין בשם, כן? כי אם לחיי ישראל האמיתיים, לכתבתן של המצוות בציור ובראיון, בשירה ובפועל. מי שעומד מרחוק, קשה לו להבין את זה. אל ייפלא בעיני כל הקשור במעמקי רוחו, בתוך המקיה של כנסת ישראל, ויודע את נפלאות סבולותיה. זהו רז הגבורה, רוממות החיים, אשר לעד לא איתמו, ושמרתם את חוקותיי ונשפטיי, שיעשה אותם אדם וחי בהם, אני השם, להתהלך לפני השם בארצות החיים, זו ארץ ישראל. כן? אז אם תשאל את בן גוריון, את ברדיצ'בסקי, את ביאליק, את אחד העם, למה אתם ציונים? הם לא ידעו לענות לך. הרב קוק עונה בשבילם. הוא עונה בשבילם כי הם רוצים לקיים מצוות באמת. מה?
למה לא לשאול את אולמרט למה הם אנטי-ציונים ואנטי-מוסלמים?
מי? למה השלטון הנוכחי יש לו נסיגה מהציונות?
גם נסיגה ממוסר.
ומהמוסר, ברור. כי הם כבר עשו את שלהם. הם עשו את שלהם? מה? מה? לא, הם עשו את שלהם. הנה, גם הרב קוק אומר את זה. לא, 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 לא. זה קריאה שטחית, זה קריאה שטחית. אני חוזר על השאלה כי לא כולם שמעו באינטרנט. אתה אומר שלפי התוכנית של הרב קוק, הם צריכים לעשות את שלהם ואז לחזור בתשובה. נכון? כן. אז זה בדיוק מה שהם עושים. איך הם עושים את זה? על ידי משבר הציונות והמוסר. זה תנועה של חזרה בתשובה. כי איך אומר רבי יצחק אברבנאל, אתה לא יכול לעבור מאמונה לאמונה בלי שיהיה חסרון אמונה באמצע. ולכן חייב להיות איזשהו משבר של הזהות הציונית. אגב, הדברים מפורשים, הנה הוא אומר את זה, פסקה מפורסמת, נו, באמת, אפשר לעשות. מה? מה? מה אמרת? נונזיין אמרת? לא, זה מסוים. ישראל ותחייתו, רגע. איזה ישראל ותחייתו? בלבלת אותי. הנה, באורות התחייה בכלל, פסקה ממדלת. מקובלים אנו, מכיר את זה, לא? הרב אומר שהוא מהמקובלים. מקובלים אנו שמרידה רוחנית היא בארץ ישראל וישראל, בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. השלווה הגשמית, הנה. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה. אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה. תקטין את הנשמה. ויבואו ימים אשר תאמר, אין בהם חפץ. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים, תחדל. וממילא ירד הרוח וישקע. כל זה כתוב, לא? כתוב. עד שישבר המטה. וראש המטה.
איזה רוח? רוח לא הייתה מלכתחילה.
של הכלל. מה?
הרוח לא הייתה מלכתחילה.
הייתה. רואים, כדאי שכבודו יקרא את הכתבים של אדה גורדון, של ברנר, של ברדישבסקי.
למה
זה
לא יכול מעל הציונות? רוח זה יותר העניינים של הקודש, לא?
רוח זה הקודש? לא. יש רוח. לא, 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 לא. לא, לא. רוח, יש הרבה, היו הרבה אידיאלים בציונות, בציונות המקורית, שאומנם אתה יכול, אתה בעיניים פנימיות רואה בהם את הקודש, אבל הם עצמם לא הזדהו עם הדתיות. למשל, אני ראיתי פרוטוקולים של הישיבות הראשונות שבהם הקימו את הרבנות הראשית. מאוד מעניין שם. ישבו שם דתיים, חילונים, כל מיני אנשים, נציגי היישוב, נציגי הרבנים, נציגי השלטון הבריטי, כולם ישבו שם ביחד. וביום הראשון הרב קוק נתן שיחה, והוא הסביר שאצלנו אין חול, הכל קודש. אז אתה רואה, למחרת, כל החילונים נפלו עליו. אמרו, איך אתה אומר דבר כזה? אתה רוצה להשליט את הדת עלינו. כי הם לא הבינו מה שהוא רוצה. הם חשבו שקודש זה דתיות. אז אחר כך, אז הרב קוק נתן הרצאה שנייה שבה הוא הסביר את כוונתו. שהקודש הוא המתגלה מכללות חיי האומה בכל צדדיה. מה? מה הם הבינו? הם הבינו שהם לא הבינו לפחות. בכלל, צריך לדעת, הרב קוק היה אדם מאוד מיוחד. אנשים אמרו, הדתיים אמרו עליו, הוא קצת מודרני. והחילונים אמרו, הוא קצת ליברלי. אף אחד לא הבין אותו, בקיצור. טוב, למה דיברנו על כל זה? בגלל השלטון הנוכחי, מה ששאלתי. כן, אז השלטון הנוכחי עושה עכשיו חזרה בתשובה עמוקה מאוד. כן, מה אתה אומר? אתה שואל מדוע המילה אנטישמי לא מקובלת היום? טוב, בגלל השואה, מה זאת אומרת? השואה פסלה את האנטישמיות. אז היום שום אדם נורמלי באירופה לא יכול לפחות באופן ציבורי לומר אני אנטישמי ולהתגאות בזה. אז זה כבר יש נצינורות אחרים. זה פשוט מאוד. רוסיה יש מסורת אחרת לגמרי. יש מסורת אנטישמית שלא פסקה מעולם, אז זה בסדר. אבל באירופה המערבית לא... לא, לא. נכון, נכון. היום זה עדיין לא פופולרי לומר אני אנטישמים, כי זה עוד מעט יבוא גם. כן. מה אתה אומר?
למה היום מתנגדים לעם ישראל בשם הדברים?
מתנגדים לעם ישראל בשם המוסר. לא, אני פשוט, המטרה שלי בכל הדוגמאות היא רק אחת. להראות שהכלל מזוהה בתור נושא ערכים מסוימים. לכן הביקורת הערכית נגד עם ישראל היא נגד עם ישראל ולא נגד היהודים. אלא נגד העם כקולקטיב. זאת מטרת אמירתי. בסדר? מעבר לזה אני לא מתכוון להסביר, כי זה לא הנושא של השיעור. כן. טוב, אז אפשר להמשיך. כן, בבקשה. אכן. כלומר, זה נכון שהייתה השפעה סמויה של היהדות, אבל היא לא זוהתה באופן, לפחות תודעתי, נגיד בתודעה המיידית של הרוב בני האדם, כהשפעתה של היהדות. אלא הם אמרו, זה בא מהנצרות. רק מי שחקר, שם לב שהיסודות של הנצרות נמצאים ביהדות. כן, נכון. כן, היום, אני אסביר לך, מה שאת אומרת שבארצות הברית היום מדברים על יהודי נוצרי, כן, בתור הערכים, יש לזה שני מובנים. הביטוי יהודי נוצרי, התרבות יהודית, היהודית נוצרית, היו משתמשים בזה לפני בערך 100 שנה, התחילו להשתמש בביטוי הזה, כשהמובן של הביטוי אז, לפני 100 שנה, הייתה, המשמעות הייתה נצרות. כשאמרו יהודי נוצרי, התכוונו לנצרות. כלומר, לא עלה על דעתו של שום אדם שהיהדות היא משהו אחר מאשר הטיוטה המקורית של הנצרות. כאילו, זה התחיל עם יהדות, לא היה כל כך מוצלח, השתפר, נהיה נצרות. זה המשמעות של הביטוי הזה אצל ברגסון למשל, או אפילו אצל סרטר. בימינו, יש חידוש עצום, בגלל תקומת מדינת ישראל, היהדות הפכה להיות נושא חשוב, זאת אומרת, נושא שאי אפשר להתעלם ממנו. ואז במסגרת לימוד הדעות המנסרות בחלל העולם, אז מה שמעניין כל אדם חושב, זה מה הנצרות אומרת, מה היהדות אומרת, כישות לפני עצמה. עצם הרעיון שיש ליהודים מה לומר, זה רעיון שהתחיל מאז שקמה מדינת ישראל, ואם נדייק, מאז מלחמת ששת הימים. אני אגיד לכם עוד משהו, היה גוי אחד בשם רוסו. מפורסם, בכל זאת, לא? מה כשמעת על רוסו? כן, פול אמיל רוסו. לא, סליחה, ז'אן-ז'אק רוסו, ז'אן-ז'אק רוסו, כן, בלבלתי, כן. ז'אן-ז'אק רוסו. באחד מספריו על נושא החינוך, ספר אמיל, אז הוא אומר את המשפט הבא. בסורבון, באותם הימים, הסורבון הייתה אוניברסיטה דתית בפריס, לא כמו היום. הוא אומר, בסורבון אין שום ספק, לאלה שמרצים שם, שהנבואות של ישעיהו הנביא מדברות על ישו. ובאמסטרדם ברור למעלה מכל ספק לרבנים אשר שם שאין לזה כל קשר לישו. לכן נראה לי, כך אומר רוסו, שלעולם לא נדע מה באמת יש ליהודים לומר עד שלא תהיה להם מדינה ובתי מדרשות ואוניברסיטאות שבהם יוכלו להתבטא בלא פחד. רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. בסדר? זה דברים מדויקים. רק הוא לא ידע שבאוניברסיטאות פה לא יגידו מה ש... כן, קרל מרקס זה לא יהדות שהוא השפיע. הוא השפיע מרקסיזם. אין שום ספק. אני מסכים. אם אנחנו מחפשים במעמקי עולם הערכים של אירופה, אנחנו פוגשים את היהדות. אבל זה תמיד באופן מחתרתי. ורק אדם כמו אותו רשע, הוא באמת, הייתה לו הברקה כזאת, כן? אחרים לא ראו את זה. כן? ודאי שהאדם הפשוט לא... משל, תשאלי כל אדם באירופה, איפה זה המשפט הזה, ואהבת לרעך כמוך? תשובה? בברית החדשה. הם משוכנעים שזה שם. זה אגב נכון, זה מצוטט גם שם. אבל זה שזה כתוב בספר ויקרא, אחד לא יודע. כן. טוב, איפה היינו? מה? כן. לא. היום כבר לא מתכוונים לזה. היום כל אדם רציני באירופה יודע שיש לה יהדות מה לומר.
אבל כשאנשים אומרים מה זה?
אז זה מה שאני מסביר לך. שהיום כבר יודעים שזה חיבור של שתי מסורות. כן. טוב, מה?
מה?
על זה דיברנו באריכות בשבוע שעבר, ואינני יכול לחזור על זה. כי אני לא רוצה שלשעמם את כולם. טוב. בואו נמשיך במשנה. חביבין ישראל, שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם, שנקראו בנים למקום. שנאמר, בנים אתם לשם אלוהיכם. שאלה קטנה, איפה מצאנו שישראל נקראו בנים למקום? מה, הפסוק הזה? לכאורה הפסוק הזה הוא... כן, לכאורה זה מה שכתוב כאן, בנים אתם שואלו לכם, אבל אם אני מסתכל בתורה, אני רואה שנקראנו לבנים למקום עוד הרבה לפני כן. דבר אל פרעה מלך מצרים, ואמרת אליו, בני בכורי ישראל. אז לכאורה, למה להביא פסוק מספר דברים? כשיש לנו כבר פסוק בספר שמות. אותה השאלה אגב שאלנו לגבי הצלם אלוהים, אתם זוכרים? נכון? לא, לא, אז הסברנו ש... כי כשהמשנה מביאה את הפסוק שמדבר בצלם אלוהים עשה את האדם, מביאה פסוק מפרשת נוח. אבל זה שהאדם נברא בצלם אלוהים זה כבר כתוב בפרשת בראשית. אלא, הסברנו שבפרשת בראשית זה כתוב שהשם ברא את האדם בצלמו, אבל לא כתוב מה ההשלכה של זה. אז יכול להיות שהאדם נברא בצלם אלוהים ואין לזה שום השלכה. אבל בפרשת נוח כתוב שבגלל זה שופך דם האדם, באדם דמו יישפר. הוא חייב מיתה על זה. מי שהורג אדם, הורגים אותו. למה? כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זאת אומרת שיש פה חיבה יתרה נודעת. כלומר, זה החיבה היתרה שהקדוש ברוך הוא חס על דמו של האדם והורג את מי שהורג את האדם. כל אדם. לעומת זה, עשו אותו דבר לגבי בנים למקום. זה ששם כתוב בני בכורי ישראל, בסדר, בני בכורי, אבל לא, אין לזה שום השלכה מעשית. בספר דברים, בנים אתם לשם אלוהיכם, לא תקרחו קורחה. לא תתגודדו ולא תקרחו קורחה בין עיניכם למת. כלומר, מכיוון שאתם בנים למקום, אני מצווה אתכם לא להשחית את גופכם. בסדר? מפני האבלות. כי החיים של ישראל יותר חשובים מהאבלות על המת. בסדר? זאת אומרת, זה מצד זה החיבה היתרה. בסדר? טוב. לכן מובא הפסוק הזה. אה? מה? אז מה?
אז
מה?
אז
מה? אבל יותר מזה, אנחנו הבן היחיד שהוא בכור. בכור יש רק אחד, דווקא זה פסוק יותר חזק, בני בכורי. כך אומר המהר"ל, שבני בכורי, להיות בנים, הרבה יכולים להיות בנים. אבל רק אחד יכול להיות בכור. אז מצד זה דווקא פסוק בני בכורי הוא יותר טוב. כן, עכשיו, כן. אין שום נפקא מינה הלכתית, מעשית. זה בהשגחה העליונה. ההשגחה העליונה היא שהקדוש ברוך הוא מצווה את פרעה, אומר לפרעה, אני רוצה שתוציא אותה. אבל לנו אין שום נפקא מינה. מה שאין כן, בצלם אלוהים עשה את האדם, בדין הורג. גם פה, בנים אתם למקום, אתם צריכים לא להשחית את פניכם. או? מה שאין כן שם, שזה הנהגת השם בהיסטוריה. אני אישית לא נודע לי שום דבר. זאת אומרת, יכול להיות מצב שפרעה מוציא אותי ממצרים, מסכים להוציא אותי ממצרים, ואני בכלל פסיבי, לא בכלל לא מבין מה קורה. נכון? מה שאין כן, אם אני נאסר עליי לקרוח קורחה או להתגודד על מת, אז זה כבר דבר שאני מרגיש אותו, זה חיבה יתרה נודעת לי. מובן? מה? אז הוא כאן לא אומר לפרטים, הוא אומר שזה חיבה יתרה נודעת.
למי?
לא, דווקא על זה יש ויכוח שם. דווקא על זה יש ויכוח.
יש ויכוח, אבל
מה זה? בני ברכות.
בני ברכות ישראל. יותר ביודע שמורחים.
לא, רבי יהודה טוען את זה, אבל הוא מביא הוכחות מפסוק אחר. לא, שמה ואומר, שמה יש שמה איזה ארבע ואומר, נכון? ואומר, בנים לא ימודו, מתחיל מזה. אבל על זה יש ויכוח בין רבי יהודה לרבי מאיר, כן? האם, מתי אנחנו נקראים בנים? האם בן כך ובן כך? כלומר, לא מספיק הפסוק הזה. בסדר? מה, מה אני אעשה? נכון, זאת האמת. מה?
יצחק עוד אמר בקודם.
מה יצחק? איפה הוא אמר את זה?
הוא אמר בניי ולא בניך.
איפה זה כתוב? במסכת פסחים. זה במסכת שבת כתוב. במסכת שבת מתי נכתבה? הרבה אחרי. 2000 שנה אחרי הפסוקים שאנחנו מדברים עליהם. בסדר? אז זה דיוק שמע מדברי הנביא, כי אברהם לא ידענו ויצחק לא הכירנו. אתה לא יכול להביא מאגדה מקור יותר טוב מפסוק.
לא, מאיפה יצחק הביא?
אז זה אתה מנסה עכשיו להבין את האגדה הזאת במסכת שבת. האם זה הנושא של השיעור שלנו? זה הקשר רחוק, אבל אנחנו עכשיו מנסים להבין את המשנה, נכון? לא מנסים להבין פסקה אחרת בחזר. טוב, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם לשם אלוהיכם. עכשיו, מה זה להיות בנים למקום? כן? לפני החיבה היתרה. זאת אומרת שיש סגולה מיוחדת לעם ישראל שהיא בלתי קשורה במעשים שלהם. כן? כלומר, הבן של האדם הוא בנו, בן שהוא מתנהג יפה עם אבא שלו, בן שלא מתנהג יפה, אפילו הוא לא יודע מי זה אבא שלו, הוא בנו של אביו, מה שלא יהיה. כלומר, זה משהו סגולי בו. אז כמו כן, אם בנים אתם לשם, הקדוש ברוך הוא החליט לקרוא לנו בנים, הוא רוצה להראות שהיחס המיוחד שלו אלינו הוא יחס בלתי תלוי במעשים. מה שנקרא סגולה. בסדר? ואז נשאלת השאלה, מה קורה כשישראל לא מתנהגים כמו בנים? כן, על זה יש מחלוקת, יש ויכוח במסכת קידושין בין רבי יהודה לבין רבי מאיר. רבי מאיר אומר, רבי יהודה אומר, מתי נקראים בנים? כשעושים מנהג בנים. מתנהג כמו שראוי להתנהג, אז אתה בן. לא מתנהג כמו שראוי, אתה לא בן. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך נקראים בנים. ושם יש, רבי מאיר מביא פסוק אחרי פסוק, מביא כמה פסוקים. בנים לא אמון בם, בנים, בנים, אוי. בנים משחיתים, כן, מה עוד? יש... כן, והיה במקום אשר יאמר לו, מי אתם? יאמר להם בני אל חי. מה? מה בפרשת השבוע? פרשת השבוע? פרשת השבוע זה פרשת בו, שמה זה לא כתוב. פרשת שעברה זה היה ועירה, גם שמה לא כתוב. הפרשת שמה, זה לפני שתי פרשיות. בסדר. אתה יודע מה? אפילו אמרנו את זה פה. כן. עכשיו, אבל אני מביא את הפסוקים, לא הפסוקים שאני רוצה, אלא הפסוקים שרבי יהודה הביא, שרבי מאיר הביא. בסדר? מה? בני בכור ישראל? לא, רבי מאיר לא הביא את זה.
למה הוא לא הביא את זה?
לא יודע. כן, הוא רצה להביא דברים שליליים. טוב, אז בקיצור, שם יש ויכוח ארוך, ורבי מאיר מביא כמה הוכחות שאפילו במצב שישראל אין להם אמונה, והם עובדים עבודה זרה, והם מתנהגים בצורה שפלה, עדיין נקראים בנים לשם. עכשיו יש פה שאלה. הלכה כמי? כרבי מאיר? יהודה? תחליט. סתם ככה. מה? לפי הכלל שמה? כל מקום שיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, הכלל הוא שהלכה כרבי יהודה. אז לכאורה יוצא שלא תמיד נקראים בנים, אם אנחנו נלך לפי הכלל שמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. אלא. מה? פה הלכה כרבי מאיר, איך אתה יודע? מה? במערשה זה כתוב. ברשב"א? אז תחליט. ברשב"א או במערש"א? יש הבדל בסמכות. רשב"א זה יותר גדול. למה נלך על הרשב"א? בסדר? זה כתוב ברשב"א, אבל צריך להבין מאיפה הרשב"א יודע שהלכה כרבי מאיר. כן? זה לא פשוט. כן? יש לנו כלל. כשהגמרא עורכת דיון באחת משתי הדעות, זה סימן שהלכה כאותה דעה. עצם זה שהגמרא אחר כך שואלת מדוע רבי מאיר הביא את הפסוק הזה ופסוק הזה ופסוק הזה, זה הוכחה שהגמרא סוברת שהלכה כרבי מאיר, ולכן כך הוא פוסק הלכה למעשה. מה זאת אומרת הלכה למעשה? יש שאלה שנשאלה לרשב"א, האם יהודי מומר מתמה באוהל או לא? מה זאת אומרת מתמה באוהל? יהודי מת, אז כשאדם נוגע במת הזה, נטמא. מה אם גוי מת? גם כן, אתה נוגע בגוי שמת, אתה נטמא. אבל אם אתה לא נוגע בו, רק אתה נכנס לחדר שבו הוא נמצא, האם אתה נטמא? אז ההלכה היא שביהודי טמאים גם אם נכנסים לאוהלו, תומת אוהל, אצל גוי יש רק תומת מגע, לא תומת אוהל. לכן כששאלו את הרשב"א, האם יהודי מומר שהמיר את דתו מטמא באוהל, השאלה הייתה, בעצם משמעותה הייתה, האם הוא יהודי או לא. זאת הייתה השאלה. מה? הוא יהודי בטח, על סמך מה אתה אומר את זה? על סמך מה אתה אומר שיהודי תמיד נשאר יהודי? אז מה עשה ברית? גם גויים עושים ברית. ואם הוא לא עשה ברית? אתה אומר שיהודי זה דבר שלא תלוי בו, וזאת מניין לך? כי אתה פוסק הלכה כרבי מאיר. אז זה בדיוק השאלה ששאלו את הרשב"א, וצריך לראות, כן? אז אתה יודע את זה מהרשב"א. מה? מומר שהוא המיר את דתו. יהיה נוצרי. כן. אבל לא משנה פיקור, יצא מהכלל. כן? שפינוזה, הנה. שפינוזה יוצא מכלל ישראל. הוא יהודי או לא יהודי? האם כשכהן נכנס לחדר שבו מוטלת גופתו של שפינוזה, האם הוא נטמא או לא? מה? מה החליטו? לא משנה, הוא עכשיו לא בכלל ישראל. בסדר? גם הוא החליט באיזושהי צורה. לא משנה. אז השאלה האם יהודי מומר מתמה באוהל או לא? אז השואלים היו תלמידי חכמים, הם שאלו את הרשב"א על סמך שתי הלכות שמצאנו במומר. א', שיינו יין נסך. יהודי מומר שנוגע ביין, אסור לשלוט היין. כמו גוי. דבר יותר חמור, מותר ללוות לו בריבית. הרי אסור ללוות ליהודי בריבית. למומר מותר, אז אולי הוא כבר לא יהודי. אז הרשב"א אומר, כל מה שאמרו שללוות בריבית זה מותר, זה בגלל שהאיסור הוא כלפי אחיך. והוא לא אחיך. הוא לא מתנהג כמו אח. כלומר, אח זה אחיך במצוות. הוא יצא מכל העניין הזה. לא מעניין אותו מצוות. אבל וגם אותו דבר לגבי יין נסך, זה עניין של אחווה. כדי שאנחנו נשתה יין ביחד. אנחנו לא רוצים לשתות איתו. אבל זה שהוא תמה, זה בגלל שהוא בן למקום. בנים אתם לשם אלוהיכם. וזה לא משתנה. מה? אח זה לא סגולי, בן זה כן סגולי. כי אח זה מלשון אחווה. זאת אומרת, זה דבקות, כן? כי ישבו אחים יחדיו. מה שאשת אחים שלא היה בעולמו, זה לא נקרא אח. נכון? זאת אומרת שהאחווה, האחווה האידיאלית היא יחדיו. מה אתה אומר? האחווה לא. אגב, יש דיון על זה במסכת בבא בתרא, בפרק יש נוחלים. לגבי ירושת האח, האם זה בגלל שזה עובר דרך האב, או שזה קשר בפני עצמו? יש מחלוקת, בזה בין הראשונים אפילו. כן, מה? פה את שואלת שאלה רצינית מאוד. האם רבי יהודה לא מדבר כמו נוצרי? חס ושלום, כן, יש פה בעיה. זה המהר"ל בעצמו שואל את זה. המהר"ל בנסח ישראל, איך יכול להיות שרבי יהודה, אחד מחכמי ישראל, יגיד שהדבקות של הקדוש ברוך הוא בישראל, תלויה במעשיהם, הרי זה בדיוק מה שהנוצרים אומרים. הייתכן שאחד מחכמי ישראל יגיד דבר כזה? כן? במיוחד שבימי רבי יהודה הנצרות כבר הייתה ידועה בעולם, התפשטה הרבה בעולם. כן? עונה המהר"ל שכל מה שאמר רבי יהודה אינו אלא בנוגע לפרט. האם יהודי פרטי זה הוא עדיין בכלל ישראל או לא. אבל על כללות האומה לא אמר. כי הרי לא ייתכן שרבי יהודה יתעלה מפסוקים מפורשים שמדברים על זה שהקדוש ברוך הוא לא עוזב את ישראל בכל מצב. ברור? יוצא לפי זה שכל המחלוקת היא על הפרט ולא על הכלל. למה הוא לא אמר? כי הוא לא צריך לומר את זה. הוא יודע, הוא חכם מחכמי התלמוד. הוא לא צריך להגיד דברים מובנים מאליהם. כמו שרבי יהודה לא אמר שהשמש זורחת במזרח. כי כל אחד יודע. אז רבי יהודה, כיוון שהוא בתוך בית המדרש, אז הוא לא אומר דברים שכל אחד יודע. יש הנחת יסוד של חכמי המשנה שמדברים מתוך לימוד התנ״ך. כן? זה מהיודעים יהודים נורמליים שידעו שיהדות זה קודם כל תנ״ך ואחרי זה תורה שבעל פה. אז הם ידעו את זה. כן? מובן מאליו. מה? אז לא, אז הדיון הוא על הפרט. שוב, גם הרשב"א. הרשב"א, על מה הוא מדבר? הוא לא מדבר האם כלל ישראל מטמא באוהל או לא. זה פשיטה לו. אלא השאלה היא, האם יהודי ספציפי מומר מטמא באוהל או לא.
כן. זה לא כל כך מובן איך אפשר שיהיה הכלל...
אגב, התשובות האלה של הרשב"א נמחקו על ידי הצנזורה. ורק אחר כך החזירו את זה. כן. לא, יכול להיות פרט שיוצא מן הכלל. אין דבר כזה שכל הפרטים יוצאים מן הכלל. כן, כמו ש... לא, כי אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא נחדל להיות אומה חסידה לפניו. ככה זה. כן. יכול להיות דור אחד, שניים, שלושה, משהו כזה. כן, גם הרמב״ם מביא את זה, שזה אפשרי. אגב, גם הרמב״ם. הרמב״ם מביא, יש פסוק בפרשת שלח. פסוק תמוע מאוד. כן, שהגמרא התלבטה איך להסביר אותו. וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. מה זאת אומרת? וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. איך יכול להיות שפתאום לא יקיימו את כל המצוות? לכן הגמרא הסבירה שהכוונה לשגגת עבודה זרה. כי עבודה זרה זה חמור, זה שקול כנגד כל מצוות שבתורה. אז הכוונה שעבדו עבודה זרה בשוגג. כן? וזכרה וכי תשגו... כן, אבל הרמב"ן אומר שפשוטו של מקרא הוא שיכול להיות שיבוא דור, יבוא דור שכל כולו לא יקיים מצוות ושוגג. ואף על פי כן זה האומה הישראלית. עכשיו יש פה שאלה, אם הלכה כרבי יהודה אז אנחנו בצרות לו, שהרי היום בני ישראל אינם מתנהגים כבנים מוכוונות לקדוש ברוך הוא? מה פתאום? מה פתאום? בימינו, אפילו אם נאמר שהלכה כרבי יהודה, אגב, אין הלכה כרבי יהודה, כן? זה אפשר להירגע, אבל אם אפילו היינו אומרים שהלכה כרבי יהודה, ובדברים מסוימים אנחנו הרי מתנהגים גם כפי יהודי מומר כזר, אנחנו הרי אומרים שאינו יין נסך וכו'. זה נאמר רק על יהודי שהפך להיות אויב האומה. יש לפעמים שיהודי מחליט שהוא עובר, חס ושלום, אל הצד של האויב. אז במקרה כזה הוא אולי בכלל הזה של... מי שיוצא מכלל ישראל. אבל אם הוא אויב של הדתיים למשל, אז הוא אויב הדתיים, אבל הוא לא אויב של עם ישראל. כן? מה את אומרת? יש לנו כללים אם יוצא מן הכלל. למשל הרמב״ם כותב מפורש בהלכות תפילה, מדוע המינים יוצאו מכלל ישראל? כי הם התחילו לשתף פעולה עם הגויים. האם יש כאלה? כן, יכול להיות כמה. אם זה נכון מה שאומרים למשל, יש טוענים, לא יודע אם זה נכון, לא נכון, אבל אם זה נכון מה שטוענים שמועמר קדאפי הוא מאימה יהודיה, לא יודע אם זה נכון, לא נכון, נגיד, כן? אז בסדר, אז הוא בכלל היוצאים מן הכלל, מה? בסדר, או למשל היה בימי האינקוויזיציה, היה איזה רשע טורקווה מדה, כן? טורקווה מדה שהיה ראש האינקוויזיציה, הוא היה יהודי מומר. אז זה באמת, אחד כזה הוא באמת האויב של האומה, זה הוא יוצא מן הכלל. כן? כן. יש הרבה יהודים שלוקחים את עם ישראל למקום לא טוב, אבל הוא לא אויב של האומה, הוא עושה טעות. בסדר? הוא עושה את זה אגב מתוך שיקולים לא פחות טובים מאשר השיקולים שלך. כן, מה אתה אומר? מי זה אויב האומה? זה מי ששונא את ישראל ברצון ובפועל. כך אומר הרב קוק במאמריריה. הוא צריך לסנוע את העם היהודי גם ברצונו, כלומר הוא צריך להזדהות עם שנאת האומה, וגם שהוא יעשה מעשים בכיוון הזה. לא, שונא את האומה כאומה. לא, הוא שונא את עם ישראל כעם. כן. זה נקרא אויב האומה. מה? זה המינים, כן, מה אתה אומר?
אבל זה יוצא מזה שאם אדם הוא לא נקרא אחלה מצוות, אז אפשר להלוות לו בריבית, אז גם נגיד על אדם שהוא חילוני?
לא, זה לא אותו דבר. כי, לא, זה לא אותו דבר. זה מה שאני מסביר לך. המומר, לא, זו שאלה טובה, אבל המומר הפקיע את עצמו מן הכלל. החילוני הוא לא הפקיע את עצמו מן הכלל. הוא עדיין שייך לאותה זהות יהודית, שבמרכזה עומד בית הכנסת. כלומר, אני, למשל, אם נגדיר יהודי חילוני, כן? מה זה יהודי חילוני? זה יהודי שלא הולך לבית הכנסת? למה שלא תגיד שהוא לא הולך לכנסייה? הרי הוא לא הולך לא לכנסייה ולא לבית הכנסת. נכון? אלא יש, אתה מוגדר גם על ידי המקום שאתה אליו לא הולך. בדיוק כמו שחילוני באירופה, זה אחד שלא הולך לכנסייה. מובן? זאת אומרת, אתה מוגדר ביחס לאותו מרכז שאתה לא רוצה, שאתה לא רוצה את המחויבויות שלו. מה זאת אומרת? מה יגיד יהודי באירופה? לא, גם היהודי באירופה. יהודי שלא הולך לבית הכנסת באירופה, זה יהודי, זה יהודי, כן? הוא יגיד, מה, אני יהודי? מה אתה מדבר? אני יהודי, לבית הכנסת לא, אני לא הולך, לא אוהב את הרב שם, כן? גם אני, זה בדיוק היום היחיד שבו אני יכול לצאת לחוף הים, אז אני לא... כן? אבל אני לא מאשן. כן? לפחות לא לפני אבא שלי. יש מדרגות מדרגות, בסופו של דבר כולם שייכים לזה. אתה יודע, בחוץ לארץ זה דבר מאוד מעניין. למשל, באזור פריס, שמעת על העיר הזאת? יש עיר בשם פריס. זה באחת המדינות הברבריות של אירופה. אז יש שם... מה? בירות של אירופה, כן. אז באזור פריס יש היום כ-50 בתי ספר יהודים. 50 בתי ספר. עכשיו, כל בתי הספר, חוץ מאחד, הם דתיים ברמה זאת או אחרת. כלומר, קמצוץ של יהדות, הרבה יהדות, הרבה מאוד יהדות. לפעמים זה רק קצת, זה, קצת ישראליות וזה, זהו. אבל יש מדרגה כלשהי של יהדות. בית הספר היחיד שהוא לא כזה, זה בית הספר של ילדי השליחים. שהוא בית ספר חילוני, שבו לומדים לבגרות הישראלית. עכשיו, מה? לא, אין שם יהדות. זה נכון, חוגגים שם פורים, זה נכון. אבל... כן, כי זה יום חג, כי זה מה שמדינת ישראל מוכנה לקבל, כן? אבל זה לא שונה. עכשיו, העניין הוא פשוט. היהודי בחוץ לארץ, מה שלא יהיה, אפילו כשהוא קומוניסטי, כל זמן שהוא מרגיש יהודי, בשבילו מרכז החיים נמצא בבית הכנסת. או? אחרי שעלינו לארץ ישראל, אז כבר יש זהות לאומית, אז מה, אתה לא מרגיש צורך? אגב, היה יהודי כזה בשם חיים ויצמן, לא יודע אם אתה הכרת אותו. הוא היה נשיא המדינה. כן? חיים ויצמן, זוכרים? זה חיים ויצמן. הוא היה, כשהוא היה מראשי ההסתדרות הציונית באנגליה, והוא היה מגיע מדי פעם לבית הכנסת של לונדון. והיה אפילו מקום, שם הוא ישב ליד הלורד רוטשילד, היה אפילו מקום, כתוב חיים ויצמן וכל. מאז שהוא עלה לארץ ישראל ונהיה נשיא, הפסיק ללכת לבית הכנסת. זאת אומרת, כי הוא הגדיר את הזהות שלו אחרת כבר. אגב, יש דיון על זה ביורי דעה. לגבי יהודי שאף פעם לא מגיע לבית הכנסת, האם מתאבלים עליו או לא? יהודי הוא לא מגיע לבית הכנסת. לא אכפת לו, הוא חי כמו גוי. אז הלכה היא, כתוב ברמה, בשולחן ערוך, סליחה, שאחד כזה לא מתאבלים עליו. לא מתאבלים עליו. אבל הרמה כותב, אם הוא נהרג על ידי גויים, מתאבלים עליו. למה? כי זה קנאות לאומית, זה הוא שלנו. ביחס לגוי, בינינו רבים. אבל ברגע שזה נוגע בחוץ, הוא שלנו. כן? קוראים לזה שבטיות. מה? לא, לא דקה כדי שם השם. עצם זה שגוי הרג אותו, זה כבר מספיק בשביל שהוא יח שלנו. בסדר? מה? מה אתה? זה הלכה, כן, הלכה. מה? לא, לא בגלל זה. יכול שהוא לעשות תשובה? מה? הבנתי. הולך לבר מצוות. טוב, זה כבר עניין של הגדרות. כן. כן. נו, אז מה? לא. כנראה ש... לא, שמה כתוב, שניסור לקללו, זה משהו אחר. ונשיא בעמך לא טהור. אז לא עושה מעשה עמך. לא עושה מעשה עמך, הוא לא בכלל האיסור הזה. זה לא שהוא לא בעמך. כי הוא לא עושה מעשה עמך, דווקא זה העניין. הוא בעמך, אבל לא עושה מעשה עמך.
כתוב
כן, מה? מה? מה פתאום? זה לא קשור לעניין. כי היום... לא, זה בכלל אותו דבר. אני רוצה להסביר, אני יכול לענות או שאת רוצה לשאול? כן. התשובה היא, בימינו, כל אדם שיש לו פנקס מילואים, מה זה אומר? שהוא מוכן למות בשביל עם ישראל. נכון? מה זה אין לו? אז בפוקס אין לו, אז במינו יש לו, כן? ואם הוא פרופילניק וזה מה, אז מה? אבל הוא שייך לאותה זהות שמוכנה למסור את הנפש. אז גמרנו, זה כבר משהו אחר. השאלה היא מי שלא רוצה להתגייס, מסיבות דתיות, אז כבר מתחילות השאלות. כן, מה אתה?
האם כשקמה הציונות, הרי היו כל מיני רבנים גדולי ישראל, כמו נגיד הרב אלחנן וסרמן, שלגמרי הוציאו את הציונים מכלל ישראל.
נו, אז מה?
אז האם באמת הם התבססו על אותם דברים?
הם טעו, זה משהו אחר. מי שהחליט שצריך להוציא את הציונים מכלל ישראל, זה טעות. כן? מותר לפעמים לרבנים לעשות טעות. זה מצער, אבל זה טעות. כן. אני לא יודע מאיפה זה נובע, אבל זה טעות. אז בטעות אנחנו לא מתחשבים. כן? טוב, אז זה מה שנאמר כאן. אז בנים אתם לשם אלוהיכם. זה הצד השני של החיבה. כן? החיבה מצד הסגולה האלוהית. כן? חביב אדם זה אדם מצד יצירתו, איך שאדם נוצר. כאן זה מצד שהקדוש ברוך הוא השפיע לו סגולה מיוחדת, ויש גם מצד מדרגה אמצעית שהיא שניתן להם כלי חמדה, ובזאת נעסוק בפעם הבאה. שלום.